שפחים עלויה, תמאסי לי יבשות לארבע, בחמה ולבנה היא עדויה, ופנינים של כל חסד המלאתה, בליבי ארחנה ולך אגישנה, כגן שתנתיה, בליבי ארחנה ולך אגישנה, כגן שתנתיה, תזכה כל בריאה בעולם שכולו תוהה. אין גורו רק נעמי. כן, אז יש לנו עוד קטע של שיעור 4. אתם זוכרים, בכל שיעור יש לנו שלושה חלקים. זה החלק השני שהוא עוסק בלוגיקה פורמלית. ו... התחלנו לדבר, רשמנו פה טק. אז טק, מה זה? סיבה או נימוק שאנחנו נותנים בהוכחה, או זה החלק של ההוכחה עצמה. אז למשל, אתמול נתנו את הדוגמה, הבה ניקח צליל, זוכרים? הוא דבר משתנה משום שהוא נוצר. כן, דבר שהוא מיוצר. אז הסיבה שנתנו, הטק, היה משום שהוא נוצר. אז מובן אחד של המילה טק, זה החלק השלישי של ההוכחה הלוגית. לפעמים כל ההוכחה נקראת טק. כל שלושת החלקים ביחד, לפעמים קוראים לזה טק, נימוק, נימקה. ולפעמים, כשאומרים טק, מתכוונים לחלק העיקרי של ההוכחה, שבמקרה שלנו, אמרנו, משום שהצליל נוצר, אז החלק העיקרי זה נוצר, נוצר זה מילת המפתח. בגלל שיצרו אותו, הוא משתנה. אז רואים את השימוש במילה טק בכל שלוש הצורות האלה בספרות. זה היה לנו עוד בשיעור הראשון. אמרנו, מה זה סיבה? מה זה נימוק שאתם יכולים לתת? כל דבר יכול להיות נימוק. כל דבר שמציגים כנימוק הוא נימוק. אבל כמובן לא כל דבר שמישהו ייתן לכם כנימוק ישכנע אתכם. ואתם כמורים או כחברים לדרמה למישהו, אתם רוצים לתת להם נימוק שמשכנע אותם. אז אתם מחפשים מה שנקרא, אם הוא טק יאנג דאק. יאנג דאק זה נכונה, או לפעמים מושלם. אז טק יאנג דאק זה סיבה נכונה.
או נימוק טוב.
בסדנה של הגורו יוגה, אתם זוכרים, יש לנו שם תפילה. יש לנו קטע שאנחנו מבקשים מהלמה חוכמה. לא תעצם בי חוכמה של לימוד, של הרהור ושל הגייה. אחר כך, לא תגדל יכולתי ללמד התורה, ללבנה ולפרש את החוכמה. כל הקורס הזה הוא ללבנה. כל הקורס הזה הוא לעזור לנו ללבן את התורה הזאת עם אנשים, לעבור דרך היוונות. אתם זוכרים, באותה סדנה השתמשנו בסמל של מנג'ושרי. מנג'ושרי יש לו את ביד אחת. ספר, וביד השנייה יש לו חרב עפופה בלהבות, שזה היה גם הסמל שבחרנו להוצאת לב הדרמה. והחרב הזאת שעפופה בלהבות, התפקיד שלה זה מה? זה לחתוך דרך הבורות. לחתוך דרך הבורות ולהציל אנשים מסבל וממוות. זה לא עבודה קטנה, כי הבורות היא עמוקה. אנחנו נטופים בסעיפים מאוד עבים של בורות, כולנו. אז פה כל תורת ההיגיון באה לעזור לנו ללבן דברים ולהבהיר אותם, ובצורה כזאת בהדרגה להסיר, לחתוך אחד אחד את כל צעיפי הבורות. מישהו שאל פעם, האם אני יכול או יכולה להשתמש ברעיונות שהם לא נכונים כדי לעזור למישהו לחתוך את הבורות? מה התשובה? כן. כן. אנחנו עושים את זה כל הזמן. אנחנו מלמדים גרסה חלקית של ריקות, שהיא לא לגמרי נכונה, וזה עוזר לנו לחתוך דרך צעיפי הבורות. למעשה, אנחנו צריכים, דיברנו קודם, תנאי כדי שנצליח בדיבייט עם מישהו, וזה חוזר לשאלה הראשונה של דורון, זה שאנחנו נתחיל מאותו מקום. אנחנו צריכים לעמוד על קרקע ששנינו מסכימים, שנינו מבינים, כשאני אומרת את על מה אנחנו מדברים, ושנינו מבינים כלב, ואז אנחנו יכולים להתקדם. אם אנחנו לא עומדים על אותה קרקע, אם אין לנו את המחנה המשותף הזה, אז הדיון לא יביא אותם לשום מקום, אני לא אהיה יעילה בניסיון שלי להסביר את הדרמה. יכול להיות שהמתנגד שלי יש לו השקפה מאוד רחוקה מההשקפה האולטימטיבית הנכונה. אני חייבת לפגוש אותם איפה שהם נמצאים כדי לעזור להם לעלות, אחרת הם לא יקשיבו לי בכלל. אם אני אתחיל לדבר על גיהנום וכך הלאה, לפני שבכלל הוכחתי גלגולים, ושיש בכלל קיום אחרי החיים האלה, אז טוב, עכשיו הם לא בגיהנום, הם לא יודעים שיהיה עוד גלגול, אז עכשיו לפרט להם את כל סוגי הגיהנום, הם לא יקשיבו, הם ילכו. לא עשיתי כלום, בזבזתי את זמנם ואת זמני, להפך, אולי הרחקתי אותם, כי אני נראית להם מוזרה קצת. מאוד חשוב לפגוש אותם איפה שהם נמצאים ומשם ללכת. אז בפירוש, הבודה עשה את זה. חלק מהמיומנות שלנו כמורים זה ללמוד איך לעשות את זה בהדרגה, ולפעמים אתם מוכרים להם רעיון חלקי של ריקו. וגם כשאני עושה את הניסוי עם העת, זה גם רעיון חלקי של ריקו. זה לא רעיון מלא, זה לא הבנה המלאה של ריקו. אז זו תשובה אחת. הנה ציטטה מהדלאי למה. הדלאי למה אמר שכל הדרכים הרוחניות, כל הדרכים הרוחניות, הוא לא צמצם את זה לבודיזם. הוא אמר שכל הדרכים הרוחניות מביאות בסופו של דבר למקום אחד. והם תמיד יובילו לטנטרה. וג'ריאנה, זה טנטרה. אם אנחנו טובים בדרך רוחנית, אם אנחנו עושים אותה היטב, אוטומטית ייווצרו מדום התנאים או הזרעים שיפתחו לנו את הדרך, ואז נפגוש מורים טנטרים טובים, מיומנים, ונוכל להמשיך. כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להבין ריקות. אנחנו צריכים להבין את הקשר שבין ריקות וקרמה. ואת כל הדרכים הרוחניות בעולם קיימות, משום שהן מביאות אנשים למקום הזה. וחלקן, השקפת העולם שלהם היא לא לגמרי נכונה. היא חלקית. אולי מלמדים חסד, אבל לא מלמדים ריקות למשל. That's okay. האדם הזה, אם הוא נמשך לדרך הזאת, זה מה שהוא עכשיו צריך לפתח, וזה יאפשר יותר מאוחר להימשך לידע של הריקות. וזה יאפשר יותר מאוחר למצוא את המורים הטנטרים שיביאו אותם לסוף הדרך. אז משום כך, גם דרכים של נראות חלקיות וכך הלאה, לא לזלזל בהם, לא להפחית מקודם, אסור לנו לעשות את זה. כי אנחנו זורעים לעצמנו מכשולים לדרך הרוחנית שלנו. אם הדרך קיימת, היא עוזרת לאנשים מסוימים, ואנחנו צריכים לכבד את הדרך הזאת ואת האנשים שהולכים בה. אז בואו נראה מה ההגדרה של סיבה נכונה. סולסום ימפה, טקיין דקי צני. אז אתם רואים, טקיין דקי צני, ההגדרה של סיבה נכונה היא, כתוב, סולסום ימפה. אמרו, סולסום ימפה. אז אינפה זה הפועל to be, זה היא. סום, אתם כבר בטח מכירים, זה שלוש. וצול זה אופנים. זאת אומרת, נימוק נכון מקיים את שלושת האופנים. או במילים אחרות, נימוק נכון צריך לקיים שלושה תנאים. אז יש שלושה מבחנים לבדוק, כל שלושתם צריכים לחול כדי שהנימוק יהיה נכון. שלושת היחסים. הראשון נקרא צ'וקצ'ו, אם הוא?
צ'וקצ'ו.
וצ'וקצ'ו פירושו שחייב להיות קשר בין הנימוק שאנחנו נותנים והשורה הראשונה בטיעון שלנו. הצ'ו הזה זה מצ'וצ'ן. זוכרים? דרה צ'וצ'ן. אמרו, דרה, צ'ו, מה זה היה דרה? צליל. צ'ו, צ'ו, זה הווה ניקח, הווה ניקח את הדבר שהוא צליל. אתם ככה פתחנו, הווה ניקח צליל. הוא משתנה משום שהוא נוצר. זו הדוגמה שאנחנו עובדים איתה. צלילים הם דברים משתנים בגלל שהם דברים שנוצרים. כדי שהיריב שלי לפולמוס יקשיב לי בכלל, הוא צריך להסכים איתי, או היא צריכה להסכים איתי, ששלוש... איכשהו חל על אחד. הוא צריך להסכים איתי שצליל זה דבר שמיוצר. אם לא, אז הנימוק שאני נותנת לו, הוא לא יקבל אותו. אם הוא לא מסכים שצליל זה דבר שצריך לייצר, ואני אגיד לו, משום שהוא נוצר, הוא אומר, רגע, מי אמר שצלילים
בכלל נוצרים?
אז אם זה לא חל, אז הסיבה שנתתי, בשבילו תהיה לא נכונה, והוא יגיד, דק מדרוק, כי בשבילו הסיבה הזאת לא נכונה. ברור? אז התנאי הראשון מבין השלושה של סיבה נכונה, זה שמספר שלוש חל על מספר אחד. שהסיבה חלה על הנושא הזה. לשני הצדדים שמתפלמסים. אז מה היה בטיבטית? שצלילים נוצרים, מישהו זוכר? דרא צ'פה. צ'פה, הם נוצרים, דרא צ'פה. אז הם צריכים להסכים שדרא צ'פה, שהצלילים הם דבר שנוצר, שצריך לייצר אותו. אז דרא צ'פה זה דוגמה לצ'ופצ'ופ. בואו נראה דוגמה אחרת. הווה ניקח את השמיים. זה מאכל טעים משום שהם כחולים. האם יש צ'וקצ'וק? יש צ'וקצ'וק. השמיים אמנם כחולים, אתם מסכימים איתי. הטענה מוזרה קצת, אבל אחד קיים.
היחס הראשון מתקיים.
אוקיי, אבל בינתיים אני עוד לא משכנעת. אנחנו רוצים סיבה טובה, זאת אומרת סיבה שתשכנע את היריב שלי. אז צריך עוד תנאים. ומספר שתיים, אמרו ג'קיאב?
ג'קיאב.
ג'קיאב. המספר שתיים שצריך לחול הוא ג'קיאב. ג'קיאב, אנחנו נגיד שיש יחס של
גרירה בין הנימוק והטענה.
וזה הדבר המרכזי בהוכחה, שיש יחס של גרירה. במקרה שלנו, דרא צ'פה גורר ניתקפה, נכון? משתנה. אבא ניקח צליל. הוא דבר משתנה משום שהוא נוצר. כדי שזה תהיה הוכחה טובה בשבילכם ובשבילי, צריך שיהיה יחס של גרירה בין נוצר ומשתנה. זאת אומרת, נוצר גורר משתנה. מנוצר נובע משתנה. צריך שיהיה הנביאה הזאת או הגרירה הלוגית הזאת. נוצר גורר משתנה. אז זה ג'קיאב. אם הוא נוצר, הוא חייב להיות דבר שמשתנה. אם בן זוגי לפולמוס לא מסכים עם הקשר הלוגי, אז זה לא הוכחתי לו כלום. אז מה הוא יענה לי?
מקיאב.
מקיאב המג'ון, לא נובע. כדי שאני אשכנע אותו, אני גם צריך שהוא יסכים שהסיבה נכונה, וגם צריך שהוא יסכים שהיא באמת מוכיחה את הטענה. עכשיו, סיבה נכונה לבד לא הספיק, כי השמיים אמנם היו כחולים, זה לא עשה אותם למאכל טעים. אז הסיבה הנכונה, היא גם צריכה לגרור את מה שאני צריכה להוכיח. זה שהם כחולים לא עושה אותם לטעימים. אז זה הדוגמה שלנו. אז אם יש לנו אחד, היה הווה ניקח צליל, שתיים היה הוא דבר משתנה, ושלוש, משום שהוא דבר שנוצר. אז מבין שלושת היחסים, נקרא להם עכשיו א' ב' ג'. אז היחס הראשון, שאמרנו שזה היה צ'וק צ'וק, אומר ששלוש חל על אחד. שלוש חל על אחד. ועכשיו אני רוצה יחס גרירה ביניהם, שמשלוש נובע שתיים. ואני אכתוב את זה בסימון לוגי, משלוש נובע שתיים. לא מאוד מסובך. משלוש נובע שתיים. אז לזה אנחנו קוראים ג'קיאב. כי אב זה נובע, נובע ממנו. מהנימוק שנתתי נובע מה שרציתי להוכיח. לזה קוראים positive necessity, גרירה חיובית. זאת אומרת, משלוש מוכרח לנבוע שתיים, זה יחס חיובי, חייב לקרות. עכשיו, יש גם גימל פה, והוא אופציונלי. אתם לא חייבים לבדוק אותו. למעשה, תקף תראו, אם ב' קורה, אז ג' תמיד יקרה, אבל הם בחרו לציין את זה באופן נפרד, אז גם נלך בעקבותיהם. אז כאן כתוב דוקיאב. אמרו דוקיאב?
דוקיאב.
אז דוקיאב זה יחס עם גרירה שלילית. מה הגרירה השלילית? מי רוצה לנסח בשפה לוגית? מה אני צריכה לכתוב?
לא שתיים גורר.
לא שתיים גורר. לא שלוש. זה סימון לוגי, לא שתיים. ההפך משתיים. לא שתיים, גורר, לא שלוש. יפה מאוד. וזה תמיד נכון. זאת אומרת, אם שלוש גורר שתיים, אז לא שתיים גורר לא שלוש. למשל בדוגמה שלנו. שלוש זה אומר, הוא דבר נוצר. שתיים הוא דבר משתנה. אם כל דבר שנוצר חייב להיות דבר שמשתנה, אז אם דבר הוא לא משתנה, הוא לא יכול להיות דבר שנוצר, נכון? כי נוצר הוא משתנה. ברור? אז ג' בעצם, יכולתי גם לא לכתוב אותו. זה ממילא קורה. זה תמיד יקרה. בואו ניקח דוגמה אחרת. אם יש גשם, אז יש עננים. אז גשם הוא שלוש, עננים הם שתיים. אם יש גשם, יש עננים. אז מה זה אומר? שאם אין עננים, אין גשם, נכון? אני לא חייבת להגיד את זה אפילו, זה אוטומטית. בסדר? אז זה פשוט המונחים. אז ג'קיאפ זה מספר שתיים, דוקיאפ זה מספר שלוש. קצת טיבטית. אמרו, ג'נה?
ג'נה.
מיתק פקיאפ.
מיתק פקיאפ.
ג'ה זה אומר נוצר. נא, הטיבטים שמים נא בכמה שימושים, זה משמש כסימן פיסוק לפעמים. פה הנא הוא אם. לפעמים זה כאשר, אבל פה זה אם. אם נוצר, מיתק פה קיאב. מיתק פה זה משתנה, קיאב נובע. אם נוצר, נובע שמשתנה. זה מה שכתוב בדוגמה שלנו. והמשפט השלישי, שזה הגרירה השלילית או הגרירה ההפוכה, כתוב, טק נא, מה ג'פקיה? טק מה זה? לא, 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 זה הטק שהוא ההפך ממי טק. בלתי משתנה. זה כתיב אחר. מה ההבדל בכתיב? אין סע בסוף. טק נא, זאת אומרת, אם הוא בלתי משתנה, מה ג'פקיה? מה ג'פקיה? בלתי משתנה, מה ג'פק? לא יכול היה להיווצר, לא יכול להיות משהו שנוצר. קיאב נובע. אז הקיאב בסוף זה הסימן גרירה שאני רשמתי. תקנה, אם הוא בלתי משתנה, נובע, לא יכול להיות משהו שנוצר. אז כדי שהנימוק שלי יתקבל על ידי היריב, כל השלושה חייבים לחול. הוא צריך להיות קשור לנושא שלי, אחרת הוא על מה מדברת בכלל. והוא צריך להשתכנע בלוגיקה, הוא צריך להשתכנע בגרירה. אז זה מה שאנחנו עושים עם העת. אני אומרת, הבה ניקח את העת.
הוא לא עת מצד עצמו, כי הכלב לא רואה עת.
כולם מסכימים.
מה זה?
עת. כולם גם מסכימים שכלב לא רואה עת. אנשים מסכימים שכלב לא יודע לכתוב. אז הם מסכימים שהנימוק שלי חל על העת. את זה אחד. עכשיו, כדי שהם יקבלו את הטענה שהוא לא קיים מצד עצמו, הם צריכים להבין את הלוגיקה שאם הכלב לא רואה עת, אז זה לא יכול להיות עת מצד עצמו. אז זה הקטע שבדרך כלל חסר ליריב. הגרירה חסרה לו. הוא כבר מקבל את כל האלמנטים האחרים של ההוכחה, אחרת אנחנו לא מתקשרים. אבל אם הוא כבר מקבל את כל שאר האלמנטים, אני מוסיפה לו את הגרירה ואומר, ויש תחושה ש... הבנתי. עכשיו, כשאני אומרת שהיריב צריך להסכים איתי על היסודות של ההוכחה, ואני מוסיפה את הגרירה, זאת אומרת שיש לו תפיסה של עת, ויש לו תפיסה של כלב, ויש לו איזושהי תפיסה של איך כלבים רואים מתים. אבל איך אני יודעת איך כלבים רואים חפצים? ואני לא ממש יודעת את המחשבות של הכלב, כי אין לי את הראש של הכלב. פה אני כבר עושה הנחה, נכון? פה יש איזושהי תפיסה שהיא לא ישירה, ממה שקראתי על כלבים, ממה שאני מבינה על כלבים. יש לי כבר תפיסה לא ישירה. וזה בסדר. בהוכחה שלנו, כדי שהיא תהיה תקפה, אמרנו שהיריב צריך שא' ב' יתקיימו גם בשבילם, אבל זה יכול להיות באופן עקיף. זה יכול להיות שהוא יסכים איתי ששלוש חל על אחד, גם אם הוא לא חווה את זה באופן ישיר. אבל באופן עקיף, על ידי הלוגיקה שלו הוא מסכים עם זה. אז זה בסדר, זה מתקבל. כמו למשל, אם מישהו כן מסכים שיש גלגולים, והוא שמע על הגנום, והוא מסכים עקרונית שזה אפשרי. אולי אין לו חוויה ישירה כרגע, או הוא לא זוכר חוויה ישירה של גנום, אבל אם באמצעות לוגיקה לפני זה, מישהו הצליח לשכנע אותו שיש גלגולים, ולכן יש אפשרות שמישהו ילך למקום כמו גיהנום, עכשיו אני יכולה לדבר איתו על סוגים של גיהנום. והוא יקשיב. והוא יקשיב. גם אם אין לו תפיסה ישירה של גיהנום. אז זה מאוד יפה. כל הקטע הזה שאתם לוקחים דברים שאנשים כבר יודעים, ומחברים את זה יחד ומקדמים אותם מידע. וזה האסנס של הוראה. זה איך שאתם יכולים ללמד מישהו, וזה איך זה ללמד דברים. זה מאוד יפה. וזה לא תמיד קל כמובן. תראו אנשים שיציבו לכם שאלות קשות, הן לא קשות מצד עצמם. הן רק קשות כי הלוגיקה שלכם לא מספיק מפותחת. כי אם היא מספיק מפותחת, ואם הם מעוניינים בדיון, לפעמים הם רק רוצים להתנצח, אז זה לא דיון פורה. אבל אם הם באמת רוצים להבין, ואתם לא מצליחים להסביר להם, זה לא בגללם. זה לא בגללם, זה בגלל שאתם, הלוגיקה שלכם לא טובה, אומנות ההיגיון לא מפותחת. אתם צריכים לקחת אותם אחורה ולמצוא את המחנה המשותף, למצוא את האחד ואת השלוש ולספק להם את הגרירה. ואז לבנות על זה את השלב הבא ועל זה את השלב הבא. זה התפקיד שלנו. ואפשר להוכיח בצורה כזאת קרמה, אפשר להוכיח את השקפת העולם של קרמה, אפשר להוכיח את העניין של לא יכול להיות שיש איזו ישות חיצונית בלתי משתנה שמייצרת את העולם. בואו נראה, האם יכול להיות שיש איזו ישות חיצונית קבועה ובלתי משתנה שבוראת עולם? האם זה אפשרי? בואו נראה, כבר יש לנו את כל הכלים פה. אם הוא בלתי משתנה, ואם הוא יצר עולם, אז הוא השתנה. איך יודעים שהוא השתנה? הוא תופס את העולם, נכון? המיינד שלו השתנה. קודם הוא תפס אין, ועכשיו הוא תופס יש. אז הוא השתנה. אז איך יכולה להיות ישות בלתי משתנה שבוראת עולם? בלתי אפשרי. כבר יש לכם את הכלים לעשות את זה. זהירות, כי כשאנשים מחופרים בדעות ובאמונות, זהירות, בעדינות, בעדינות. אם לא הצלחתם לשכנע את הצד השני, יש כמה אפשרויות. ועוד מעט יראה לנו איך לעבוד איתם בתוך הדיבייט ממש.
האפשרות הראשונה היא שהם
כל כך מחופרים באמונה שלהם, שהם בעצם לא לוגיים. אז אתם למשל מסבירים להם, אם הייתה בריאה, אז חל שינוי בעולם של אותו בורא, אז עכשיו הוא תופס עולם אחר, אז המיינד שלו באותו רגע השתנה, נכון? אז עכשיו הוא הסכימו אתכם על כל השלבים, והם חוזרים בחזרה ליש בורא. לא, 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 יש בורא, יש בורא. אז עם הלוגיקה הצלחתם, אבל הם לא זזים מעמדתם. פה אין מה לעשות. האדם הזה לא הולך עם התהליך הלוגי, הוא לא מוכן לקבל את הגזר דין של הלוגיקה שלו. אז פה אין מה לעשות. פה אתם לא יכולים יותר עם לוגיקה ללכת, עם אדם כזה. אז כשאתם כבר בדיבייט לוגי-בודיסטי, אז הסיכוי הוא שהם עם ראש פתוח ומוכנים להסתכל בלוגיקה ולקבל את המסקנות שלה. אם כל התנאים א', ב', ג' התקיימו, והם הסכימו איתכם שא', ב', ג' מתקיימים, ובכל זאת הם דבקים בעמדה לא נכונה, אז אומרים, אוקיי, משוגע, אני לא מתפלנש. זה מה שעושים לי, אוקיי. משוגע במובן שהוא לא מוכן ללכת עם ההיגיון. אז אם הוא לא מקבל את דרך ההיגיון, אז אין מה. אז זאת אמונה שאנחנו אומרים, עיוורת, עם זה אני לא יכולה להתווכח. היא לא מנומקת. אני מנסה עם נימוקים, אבל אם הוא דבק במשהו שלא מנומק, אני לא יכולה לעשות כלום. אז זאת אפשרות אחת. או שהם יותר מדי שקועים באמונה שלהם, או שאתם לא פירטתם את זה לקוביות מספיק קטנות, אז אני צריכה לפרט לקטעים קטנים של שלוש שורות. ושמה שנסכים. זה לא תמיד קל. כן, בבקשה.
מה שאני בעצם מבינה, שכל דבר שהוא משתנה, אין לו משהו ראשוני? כל מה שנוצר, הוא משתנה?
ושנסכים משפט לוגי.
אבל אני אנסה.
הבה ניקח.
הבה ניקח, בדוגמה, את.
הבה ניקח את, אוקיי.
אוקיי. זה דבר שהוא בעצם נוצר.
זה מה שאת רוצה להוכיח?
לא, לא.
אוקיי.
בואי ניקח לדוגמה, למשל, בריאה.
אבל ניקח את הבריאה.
אבל ניקח את הבריאה. את אומרת בעצם שהבורא הוא משתנה מכיוון שהוא יצר בריאה. כלומר, אז אין משהו ראשוני.
אין בורא בלתי משתנה, זאת ההוכחה.
זאת ההוכחה. אוקיי, אז עד כאן זה בסדר.
אתם רואים כמה זה נחמד? אם אתם מנסחים את זה ברור.
אפילו האל בעצמו עושה שינוי, הוא מצמצם את עצמו למצוא את העולם.
בואי נתחיל מהתחלה, על מי אנחנו מדברים?
הבורא בקבלה היהודית עושה צמצום בעצמו, בתוכו כדי ליצור את העולם. חל בו שינוי כדי שהוא ייצור את העולם.
כאן יש לנו דוגמה טובה לחשיבות של נקודת התחלה טובה. במקרה זה נראה שהיא רוצה להעביר לי רעיון שיש לה אודות העולם, השקפת עולם שיש לה. בהחלט יכול להיות שיש לה משהו בעל ערך, ואולי אפילו בעל ערך רב ללמד אותי. אבל כדי לתת למסר סיכוי, חשוב למצוא קודם את המכנה המשותף. למשל, אם הנושא של הטיעון הוא האל, אז צריך תחילה לברר ששני הצדדים בדיון מסכימים על קיומו ועל מהותו. אם מדברים על תהליך של צמצום, גם את זה צריך להבהיר. נראה שבמקרה זה דרושה עבודת הכנה ארוכה ונרחבת כדי למצוא או אפילו ליצור את המכנה המשותף. ואז רק נוכל להתקדם. אם היא מדברת מתוך העולם שלה, מבלי שתרחה קודם למצוא נקודה שבה היא יכולה לפגוש אותי ושעליה שתינו מסכימות, אז אנחנו נשארות כל אחת בעולמה ולא נוצרת אינטראקציה. כל אחת נשארת בשלה ואין התקדמות. דיון כזה אינו מועיל, ואפשר לומר שהוא אפילו טרם התחיל.
תודה רבה. כן.
אני רוצה לחזור לנושא של התודעה שהיא לא התחילה אף פעם.
נעשי משפטים לוגיים. צריכה שיהיה לך 1, 2, 3.
אני מדברת על הקושי שיש לנו לתפוס את זה, שיש תודעה שהיא נוצרה, ובכל זאת היא הייתה קיימת מאז ומתמיד, והיא תהיה קיימת מאז ומתמיד. זאת הבעיה, נגיד.
אז את רוצה להוכיח משהו לגבי התודעה. אז הנושא שלך מספר 1.
אני עוד לא...
אני יודעת, אני רוצה שתצטרפי...
אבל אני אקח את התודעה.
מה את רוצה להוכיח?
יש לה התחלה וסוף, כי היא נוצרה.
אוקיי, בואי נראה. השתכנעתם?
לא.
עוד לא השתכנעתם. אוקיי, אז מה נעשה אם אנחנו לא השתכנענו? מה נענה לה? מה קיים? לא נובע. תסבירי. מה עושים במקרה כזה? כשמישהו בא ואומר לך מה קיים? לא נובע. לא בהכרח נובע. אני חושבת שאריה בדיוק רוצה ללמד אותנו מה עושים במקרה כזה. תנסה ללכת איתה עם מה קיים.
אני אמרתי לך מה קיים. מה את יכולה עכשיו לעשות? מה שאת רוצה להוכיח את היחס של הגרירה, נכון? שמתוך הסיבה שנתת נובעת הטענה שהטען. נכון? אז כעת בואי ניקח את הסיבה.
סליחה, אני רוצה להציע שעכשיו הוא ייתן לי דוגמה שתסתור אותי. האם זה אפשרי? האם הוא יגיד, הנה אני נותן לך עכשיו דוגמה של משהו שנוצר, ובכל זאת אין לו התחלה ואין לו סוף.
את רוצה דוגמה, אז הנה עכשיו איך תגרמי לו לתת לך דוגמה, אוקיי?
תודה.
הוא אומר...
מה קיים?
מה קיים? זאת אומרת, עוד לא הוכח, לא נובע. עכשיו, את קודם כל בודקת שזה מה שהוא אמר. אז אתה רוצה להגיד לי שזה לא נובע, שתשלימי?
שיהיה משהו שנוצר, אז יש לו התחלה וסוף.
אוקיי, זה מה שאתה רוצה להגיד לי. עכשיו, תהפכי. זאת אומרת שאתה טוען שיכול להיות ש...
יש משהו שהוא נוצר, ובכל זאת אין לו התחלה וסוף.
אז אומר, אני אומר
אז
די.
לך, כן, הוא אומר כן. די.
אז תן לי
אז
דוגמה,
עכשיו,
בבקשה.
תן לי דוגמה, עכשיו הוא צריך לדבר.
אז אוקיי, אז מבחינת המבנה,
זה המבנה.
כן, יופי, תודה. ומבחינת ההוכחה, אנחנו אומרים שהתודעה תמיד הייתה קיימת ותמיד תהיה קיימת.
למה את מתכוונת במילה תודעה?
זרם התודעה, אני מתכוונת.
זרם התודעה.
זרם התודעה, סליחה, כן, תודה. אז זרם התודעה היה קיים מאז ומתמיד, ויהיה קיים מאז ומתמיד, ובכל זאת נוצר.
אם הוא היה מאז ומתמיד, אז איך הוא נוצר?
אבל אתמול אמרנו שהוא נוצר על ידי הקרמה. תודעה, אוקיי, רגע, אז עכשיו עשיתי סלט שלם.
אז זה יופי, זו דוגמה נהדרת. הבעיה פה שיש אי-דיוק. כדי שאנחנו נצא מהסבך הזה, אנחנו צריכים לדייק, בשביל זה אנחנו צריכים את כל ההגדרות וכך הלאה בקורס הזה.
במקרה זה חשובה ההבחנה בין זרם התודעה, אשר לא אכן אין התחלה וסוף, ושמעולם לא נוצר, ובין רגע של תודעה שנוצר, על פי אסכולת הסוטריסטים, על ידי הרגע הקודם של תודעה.
בהמשך הקורס אני חושבת שתהיה יותר מצוידת. אבל זה יהיה דרגיל נהדר את השאלות שיש לכם ושמתעוררות לכם, לנסח אותם כמשפטים לוגיים. תהיה הרבה יותר קל לברר. זה התפקיד של פולמוס. זה התפקיד של לוגיקה, לברר מה כן, מה לא, וזה היה נהדר, תודה רבה לך. עכשיו, מרי, תן לנו עוד קטע מהידע.
טוב, קודם כל נחזור למה אנחנו רוצים ללמוד את תורת ההיגיון. אז אתם זוכרים? כן, להגיע להערה בצורה יותר מפורטת. לברר ספקות, כן, ומה עוד? ולא לשפוט, כן. כן, לחדד הבנה. כן, להביא לראייה ישירה של ריקות. בקיצור, אחד הדברים שזה נותן לנו זה אפשרות, דברים שאנחנו לא מסוגלים לראות ישירות, אז אנחנו יכולים לראות בצורה עקיפה בעזרת שימוש בהיגיון. גם אם אנחנו כרגע לא מסוגלים לראות ריקות ישירות, אז אנחנו יכולים להוכיח שדברים ריקים בצורה הגיונית. ויש לזה הוכחות הגיוניות, ונעבור בקורס על אחת מההוכחות. וגם זה משעשע ומאתגר. נכון? אז מחדד את המחשבה וכך הלאה. וגם זה עוזר לנו ללמד אחרים. כי ברגע שאני מבין היטב את המבנה הלוגי, אז קל לי להעביר אותו לאחרים, ואז הם מסוגלים לקלוט את זה יותר בקלות. אז עכשיו אמרנו משפט לוגי, יש לו באופן כללי ארבעה חלקים. אז עכשיו אמרנו שלושה, עכשיו אנחנו מוסיפים עוד אחד. והדוגמה של משפט לוגי, אבא ניקח צליל, הוא דבר משתנה משום שהוא דבר שנוצר, כמו למשל קד המים. אוקיי? אז מה אנחנו עשינו פה? הוספנו עוד דוגמה בסוף. הדוגמה הזאת היא אופציונלית, אפשר להוסיף אותה, אפשר לא להוסיף אותה. לפעמים כשאני רוצה להסביר למישהו שיהיה לו יותר ברור על מה אני מדבר, אז אני גם מביא דוגמה. אז החלק הרביעי זה דוגמה ש... מראה על מה אני מתכוון בסיבה שאני נותן. אז עכשיו אנחנו חוזרים איך לעשות את הפולמוס, ופולמוס עושים בלי ספרים, הכל מהזיכרון. ובגלל זה בין הטיבטים מקובל ללמוד באלפי ספרים שלמים, מכיוון שבפולמוס אתה לא יכול להביא ספרים, אז אתה צריך להביא את הספרים מתוך הזיכרון שלך. אז התחלנו די ג'יטר צ'צ'ן, נכון? בואו ננהל פולמוס. ואחר כך המתקיף אומר משהו, איזה נושא, דרה צ'צ'ן, אבא ניקח צליל. הוא דבר משתנה. ועכשיו, אם אני מסכים שהוא דבר משתנה, אז אני אגיד דה. דה זה כן. אמרתי דה, הפולמוס הזה נגמר ואני צריך להתחיל בפולמוס אחר. אם אני לא מסכים, שצליל הוא דבר משתנה, אז אני אגיד, למה? למה אתה אומר שהוא דבר משתנה? למה אומרים בטיבטית, צ'יצ'ר?
צ'יצ'ר.
למה אתה אומר שהוא דבר משתנה? ואז הוא צריך לבוא ולתת לי סיבה. אז הוא נותן לי איזושהי סיבה, ואני צריך להגיב לסיבה שהוא נותן. ואיזה תגובות אני יכול לתת לסיבה? אתם זוכרים? אני יכול להגיד כן, שכנעת אותי. דו, זה שכנעת אותי, ושוב אנחנו עוברים לפולמוס חדש, או שאני יכול להגיד לו שאני לא מקבל. וזה אני יכול להגיד בשתי דרכים שונות. הדרך הראשונה זה אני אגיד לו, הנימוק לא נכון. וזה איך אני אומר בטיבטית, תמה דרוב. תמה דרוב. הנימוק לא נכון. ואז הוא צריך ללכת ולנסות להוכיח שהנימוק הוא כן נכון.
יכול למצוא נימוק אחר.
וזה נגיד בפעם אחרת. ניכנס איך הוא מנסה להוכיח לי שהנימוק כן נכון. או שאם החלטתי שהנימוק הוא כן נכון, כמו שעם האוכל והשמיים הכחולים, השמיים באמת כחולים, אבל זה לא אומר שהם טעימים, אז אני אומר, מה קיאב? או קיאבה מג'וב. מקיאב זה לא גורר, זה לא נובע. ואז הוא צריך, הוא או היא. אז היא יכולה ללכת ולשכנע אותי שכן יש את היחס של גרירה. אז איך היא תעשה את זה? אחד הדברים שהיא יכולה לעשות זה להשתמש במה שנקרא טלנגיור. טלנגיור זה ניסיון להראות לי שאני פה פשוט לא רואה מה שלפני העיניים שלי. אז היא תגיד לי, אתה רוצה להגיד לי שיש משהו שנוצר שהוא לא דבר משתנה? משהו כזה. ואני אחשוב על זה רגע ואני אראה שהיא צודקת. אז אני אגיד, לא, לא, לא. והיא ניצחה את הפולים. או שאני אגיד, כן, זה מה שאני רוצה להגיד. אז הדרך הזאת, הטלמיו, זה ניסיון להראות לשני שמה שהוא אומר זה משהו אבסורדי. ולפעמים הוא לא רואה שזה אבסורדי, אז אני צריך לתת לו משהו שנובע מזה, שמוכיח שזה אבסורדי. כן? כמו למשל, הוא אומר, אבא ניקח צליל, הוא דבר משתנה מפני שהוא דבר שקיים. זה טענה שהיא לא נכונה, נכון? ההוכחה, זה שמשהו דבר שקיים לא אומר שהוא דבר משתנה. ואיזה דוגמה יש לנו למשהו שהוא קיים והוא לא משתנה? ריקוד למשל, נכון? אז אני אלך ואני אגיד לו, אז אתה רוצה להגיד לי שריקוד היא דבר משתנה? ואז הוא יסתכל והוא יגיד לא, למה אתה אומר את זה? אז אני אגיד לו, בגלל שריקוד הוא דבר שקיים. אז בצורה כזאת אני מצביע לו על האבסורד במה שהוא אומר. בגלל זה קוראים לפרסנגיקה אבסורד, פרסנגיקה זה אבסורד, וכדי שהשיטה להוכיח למישהו היא פשוט להראות לו את האבסורד במה שהוא אומר.
תודה רבה. כן, אז זה שיטת האבסורד, שזה פרסנגיקה מדיאמיקה, אז זה השם של השיטה. טלנגיור קוראים לזה בטיבטי. הביטוי בטיבטית שהשתמשו במהלך הפולמוס, יגידו יין פתא, יגידו יין פתא, ויורדים למטה. יין פתא, בעצם יש שם למד שלא מבטאים אותו בסוף. יין פתא, אתה רוצה להגיד לי שאם דבר הוא קיים הוא חייב להיות משתנה? אז אתם מביאים סרקזם, אתם משתמשים בסרקזם. הסרקזם הוא חלק חשוב בשיטה הזאת של הפולמוס. זה השח לפני המת. אתם כבר רואים את האבסורד. יכול להיות שהם עוד לא ראו שהם מסתבכו. אז אתם אומרים להם שח. אתם אוטוטוט מסתבכים. עכשיו אתה רוצה להגיד כי ממה שאתה אומר נובע שריקות היא דבר משתנה. אני לפעמים יכולה, כמו שארי הציע, לדלג על כמה שלבים. הוא אמר שדבר שהוא קיים הוא משתנה, אז אתה רוצה להגיד לי שריקות היא דבר משתנה? לא, 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 ריקות היא דבר משתנה. האם אתה מסכים איתי שריקות היא דבר קיים? כן, בטח, ריקות היא דבר קיים. אבל עכשיו אמרת שדבר קיים הוא דבר משתנה. אז זה שיטת האבסורד. זה הפרסנגיקה. ובדרך הזאת הם מאמינים שלא צריך יותר מדי לדבר. הם אולי מרגישים מאוד צודקים בחשיבה שלהם, אבל התפקיד שלכם זה להביא אותם לאבסורד. אם הם טועים, כמובן. ואז אם אתם מראים למישהו את האבסורד שנובע מהדברים שלהם, אז אתם יכולים להוציא אותם מטעות. אז זאת הדרך הזאת. בואו נראה. דוגמה שאני שומעת הרבה. הבה ניקח את חוקי הקרמה. הם לא חלים עליי, כי אני לא השתכנעתי שהם קיימים. אני לא השתכנעתי שהם קיימים. אז הם לא חלים עליי. מה תעשו איתי עכשיו? מי רוצה להתפלמס איתי? ביי ביי, להתפלמס איתי. ביי שבי. ג'י, 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 ג'י. אני מזמינה אותה יפה בנימוס להתפלמס. אני מקבל את המעלה. תודה רבה. אבל אני אקח את חוקי הקרמה. הם לא חלים עליי, משום שלא השתכנעתי שהם קיימים.
זה לא נובע.
לא נובע. אז את רוצה להגיד לי שזה לא נובע מזה שאני לא השתכנעתי שהם קיימים, שהם לא חלים עליי?
מה שאת רוצה להגיד לי בעצם, שכל מה שאת לא משוכנעת שלא קיים, לא קיים?
רגע, רגע, אבל את עכשיו חרקת לי התפקיד. אנחנו קודם צריכות להתחלף בתפקיד. אז אנחנו צריכים לעבור תרגיל מסוים, אוקיי? התגובה שלה הייתה לא נובע.
לא נובע, מכך שאני לא קיים.
אז אני חוזרת על מה שהיא אמרה לי. עכשיו אני חוזרת. את רוצה להגיד לי שמזה שאני לא ראיתי שהם קיימים, לא נובע שהם לא חלים עליי? מה את אומרת?
כן.
כן. אז עכשיו אני אנסח את זה הפוך. זאת אומרת שאת רוצה להגיד לי שחוקי הקרמה חלים עליי גם אם לא השתכנעתי בקיומם?
כן.
דו, תגידי, דו.
דו.
שור. בבקשה, תוכיחי. עכשיו אנחנו מתחלפים. עכשיו את צריכה להסביר לי.
אוקיי, אז... יש דברים...
אני יכולה לקום ולהתקיף אותי.
יש דברים שאני יכולה להוכיח לך שהם קיימים, גם אם את לא משוכנעת.
את רוצה להגיד, יש דברים שחלים עלייך, גם אם את לא השתכנעת בהם. יש לך דוגמה.
כן.
שור.
הגרביטציה.
פרפקט. הבה ניקח את הגרביטציה.
אם את עומדת על ביין גבוה וקופצת, ואת לא מאמינה שתפלי ותפגעי בקרקע, את לא תפלי ותפגעי בקרקע.
פרפקט, אוקיי? נתחל. יפה מאוד, זה פרפקט, זו דוגמה נהדרת. אנחנו לפעמים נותנים את התינוק, תינוק לא השתכנע בחוקי הגרביטציה, וגם הוא ייפול מהגב. הוא אפילו לא שמע על חוק הכובד, ובכל זאת אוכל עליו. ואתם תתקלו בזה הרבה, נהדר, יופי. בעצם סיימנו את שיעור 4. ומה שאני רוצה להגיד לסיום השיעור הזה, זה שזה נראה לנו כמשחק משעשע, אבל זה מציל חיים. זה יכול להציל חיים. והיכולת שלכם להציל חיים במידה רבה תלויה ביכולת השכנוע שלכם, וזה במידה רבה תלוי ביכולת שלכם לעזור למתנגד, לפרט את הטיעון שלו לפרוטות קטנות, ולפגוש אותו איפה שהוא מסכים איתכם, ומשם לקחת אותו, לעלות אותו למעלה. וזאת האחריות שלנו לעשות את זה, לא שלהם. זאת האחריות שלנו להנחות אותם בצורה כזאת בדרך. ומה שמאפשר לעשות את זה, זה שהמיינד שלנו הוא עובד כמו השפה, השפה שלנו מצייתת לחוקי דקדוק. בגלל שהדקדוק הוא דבר שהוא מבטא את איך שהמיינד שלנו עובד. בכל שפה, לכל שפה יש את הדקדוק שלה, ולדקדוק יש היגיון, וההיגיון הזה מבטא את אופן הפעולה של המיינד. אנחנו חושבים בצורה שהיא הגיונית, אנחנו מדברים בצורה שהיא הגיונית, שהיא מתאימה לכללי הדקדוק. ולכן אתם יכולים להבין את מה שאני אומרת, למרות שאתם רק שומעים צלילים. בגלל שיש לכם אותו מבנה של שפה אצלכם, והמילים שלי מתיישבות בתוך מבנה קיים שכבר יש לכם. השימוש הזה בהיגיון מביא עד להערה. אתם לוקחים את ההיגיון שלכם כי זה כל מה שיש לכם, יש לכם את המיינד שלכם, ואיתו אנחנו יכולים להביא את עצמנו ואחרים להערה.
בפרחים עלויה תמאסי לי יבשות לארבע בחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד המלאתה בליבי ארחנה ולך אגישנה כגן שתנתה ולבי ירחנה ולך אגישנה כגן שתנתה עומתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טועה
כגן גורו רק נעמה
Otasiyati zoharuha Yashlimuna kol chai labriya Mikhlolim shel chesed Vechokhma Uvechokh lo yizku begufim nisgavim אשר משני אלו פנות ובכך לא יזכו בגופים נסגרים אשר משני אלו